לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזו. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה חיובית, על כלים מעולם המחקר והשטח שיכולים לעזור לנו לחיות יותר טוב. מדי פעם מגיעים לפה חוקרים, לפעמים אנשי שטח, לפעמים אנשים שהם הדוגמה לדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם בתוכנית. אז היום נמצא איתי כאן אורח מיוחד, יובל אברמוביץ'.
אהלן.
שלום לך.
שלום, שלום.
מה שלומך?
מעולה, חזרתי בדיוק מיוון, אז אני כולי באנרגיה של רוגע ושלווה, וגם המקום המקסים הזה כאן, אז בכלל אני...
איזה כיף. חושבת שיש משהו שהוא נדבר עליו גם בהרחבה, אבל כן חשוב לי לתת את זה בכותרת, משהו שמאוד מייחד אותך, שאתה נשאר בגובה העיניים ונגיש למרות ההצלחה שאתה חווה בחיים שלך.
קודם כל זה חלק מהעקרונות שלי להגיד כן, כמה שאני יכול להגיד כן לדברים. אני חושב שיש משהו מקסים בנגישות הזאת, שאפשר באמת, כל אדם יכול לפנות אליי, למייל שלי, לפייסבוק שלי, לאינסטגרם שלי. אני לא תמיד עונה בזמן אמת, אני לוקח לפעמים גם חודשים, אפילו שנה לחזור לאנשים, אני חוזר לכולם. זה נראה לי חלק מה... לא יודעים להגיד העבודה שלי, אבל... אני באינטראקציה עם קהל, כאילו נראה לי שאם אדם טרח לכתוב לי את סיפור חייו ולשתף אותי, ואנשים כותבים לי דברים מאוד מאוד אישיים, ולכן אגב, העוזרת האישית שלי לא קוראת את המיילים האלה, מיילים שרק אני קורא אותם, כי אנשים מספרים שהם סיפורים נורא אישיים. נראה לי טבעי והגיוני שאני אענה לאנשים גם אם זה משפט.
כן, אז זה יופי. למי שלא מכיר אותך, אנחנו כן נציג אותך, יש המון דברים שאתה עושה, ואני חושבת שתמיד בשלב ההצגה יש מין שאלה של איזה כותרת כביכול לבחור, זה משהו שאני גם יודעת שאתה לא אוהב אותו, את הכותרות.
כן.
אז באמת מה שמחבר אותי אליך זה קודם כל העניין הזה שאתה מפיץ ידע שהוא מאוד מאוד שימושי לאנשים ועוזר להם לשפר את החיים שלהם. באופן יותר ספציפי, כתבת כמה ספרים שהפכו להיות רבי מחר, אחד זה הרשימה, השני זה הרעיון, אז יש את ההזדמנות, ויש שם עוד המון המון, גם תת גרסאות של הספרים לילדים, וגם עוד ספרים אחרים, שהמון המון אנשים נעזרים בהם. ומעבר לזה שאתה כותב, אתה גם שחקן, אתה עדיין שחקן?
קודם כל, העמידה שלי על הבמה היא מופע.
היא הרצגה.
זה הרצגה, זה ממש הצגה, זה שואו, זה בא באמת מהמקום הזה שלי כשחקן. אני מקבל הצעות, קשה לי מאוד כרגע להיענות בחיוב, כי אני סגור בלוז חודשים קדימה בארץ ובעולם, אבל אני במגעים לגבי כל מיני דברים, ואני מניח שזה יקרה, כי אני קצת מתחיל להתגעגע, לא שיחקתי כבר 3 שנים, וכזה אני מתגעגע לזה. אז כן, אני גם עושה את זה.
והיית עיתונאי בעבר שלך, ואתה כותב ומרצה. יש עוד משהו שנכנס
שם? עסקים. ואבא, שתי בנות, שזה קריירה בפני עצמה.
לגמרי.
אני לא כל כך אוהב טייטלים. תמיד אני נדרש אליהם, וזה תמיד... אני מרגיש שיש משהו בטייטלים נורא מצמצם. כאילו, קודם כל להגיד, סופר, זו מילה נורא גדולה, וואו. כאילו, א' בית יהושע זה סופר. כאילו, אני עוד קטונתי, למרות שבקרוב הספר ה-12 יוצא, אני מרגיש שאני עוד ינוקה.
וואו, 12 ספרים.
כן, כן, כן. ה-12 יוצא ממש בקרוב, נקרא אין לי אבל יש לי, זה ספר ילדים, שמדבר על השפע בחיים שצריך להעריך אותם, אפרופו חיוביות.
פסיכולוגיה חיובית.
ואני עובד על רומן שיצא איפשהו בינואר 2019.
כן, אתה איש רב פעלים. אתה עושה המון המון דברים, ואני חושבת שזה מחבר אותנו ישירות לנושא של השיחה שלנו. כי בכל הדברים האלה שאתה עושה, אמנם בוא לא נקרא לזה טייטלים, אתה מאוד מצליח, נכון? מותר לומר את זה.
אני מעדיף שאחרים יגידו, כן.
אבל אתה בסדר עם זה שאומרים לך שאתה מצליח?
כן, זה כאילו, זה מביך תמיד. לא יודע למה, זה נורא מביך. כאילו, מה זה הצלחה? זה הגדרה נורא נורא אינדיבידואלית.
אז מה זה בשבילך?
אני חושב שהצלחה זה עצם ההוצאה לפועל של הרעיון שלך. זו בעיניי הצלחה. כלומר, מי שיכול להגיד, אוקיי, יש לה פודקאסט מצולם, מגניב, אבל זה לא תוכנית בפריים טיים ערוץ 2. א', יכול להיות שזה יקרה. מבחינתך זה היה החזון שלך. כלומר, הוצאת את זה לפועל, הנה, יש לך פה 3 מצלמות, כאילו, מדהים, באמת. כן. זה כאילו, אני בדיוק הגעתי עכשיו תוכנית בטלוויזיה, נראה אותו דבר, לצורך העניין.
כן.
כלומר, יש פה תאורה, יש פה זה, אפילו הגעתי מאופר כבר.
כן, באת מאופר.
כן, באתי מוכן. אז הצלחה זה נורא נורא אישי. כלומר, בעיניי הצלחה זה עצם ההוצאה אל הפועל של משהו שעלה לי בראש, והצלחתי לייצר אותו, אם זה ספר או הצגה או כל דבר, או להקים עסק, זו הצלחה. לא יודע, אני חושב ש... אמרת בהתחלה על הנגישות שלי, אני חושב ש... קרה לי טוב שמה שקרה לי עם הרשימה קרה בגיל 37.
ולא בגיל 20 נגיד.
ממש, אולי זה עולה לי לראש, ואני הייתי כאילו משהו כמו אף על עצמי, או הייתי מתבלבל מזה. זה מאוד נעים לי ומחמיא לי כל מה שקורה, אבל בסופו של יום אני בא הביתה, ואני חי את החיים המאוד רגילים שלי, וחלומי הגדול ביותר הוא לקום בבוקר ולשתות קפה עם האנשים האהובים לי.
אני חושבת שכל הנושא של הפסיכולוגיה של ההצלחה, הוא נושא מאוד מעניין ולא מספיק מדובר. כי הרבה אנחנו מדברים על מה קורה לנו כשאנחנו לא מצליחים.
כן.
או כמה אנחנו מפחדים מכישלון.
כן.
נכון, זה משהו שהוא נמצא שם גם בחיפוש שלנו אחר ההצלחה. אבל יש גם דבר כזה שנקרא פחד מהצלחה.
ברור.
ויש את כל התופעות שמגיעות יחד עם ההצלחה, שהרבה מהן הן חיוביות. אנחנו מקבלים הערכה והכרה, אנחנו גאים בעצמנו ומימשנו משהו שהוא חשוב לנו. ויש גם תופעות שליליות שמגיעות ביחד עם ההצלחה. החל מתגובות שהן תגובות פחות מפרגנות מהסביבה, ועד אולי הסטנדרט שלנו שיכול לעלות מהישג להישג. זה יכול להיות קנאה שאנחנו מעוררים באנשים אחרים. לפעמים יש גם בדידות מאוד גדולה בתוך ההצלחה, ואני חושבת שלדבר על הנושאים האלה מבפנים, לא רק בתיאוריה ובמובן הפסיכולוגי של המחקרים והניסויים, שניגע גם בדברים כאלה, אלא מתוך החוויה שלך, בתור בן אדם שהוא מצליח, הדברים שאתה עושה, כמה שזה לפעמים נעים ולא נעים לשמוע את זה, הם מצליחים. אז אתה כותב ספרים, המון אנשים קוראים אותם, אתה עושה הרצאות, המון אנשים מגיעים. יש ביקוש למה שאתה עושה, החל מהמוצרים ועד הספרים, והשאלה היא איך אתה חווה את היום-יום הזה.
אני חושב שאת נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, אני יכול לספר לך סקופ ראשוני, זה שאחד הספרים בסדרה של הרשימה יעסקו בנושא הזה של הצלחה, בצורה מאוד מאוד עמוקה ומקיפה. אני חושב שבעשייה שלי, מה שאני עושה בשנים האחרונות, אני, שוב, אפרופו טייטלים, אני מערער קצת על החינוך שלנו. כלומר, אני אומר, אומרים חלומות בלב, אני אומר, לא, בכל רם. אל תדברו על כסף, לא, תדברו על כסף. כי ככה לומדים, ברגע שאנחנו משתפים מה לי יש, מה לך יש, איך השגת את מה שלך יש, אז אנחנו מחליפים מידע. וגם לגבי הצלחה, אחד הדברים שאני אומר בהרצאה, בהרצאות שלי, זה שבעצם כל חיינו, מה מלמדים אותנו בבית הספר? לפני שאתה מגיש מבחן, תבדוק אותו שוב, אם נכשלת, להבא, תתכונן יותר, תלמד עוד שעתיים, אם מישהו מחליק במדרגות, אומרים לו פעם הבאה, תחזיק במעקה. כלומר, תמיד מלמדים אותנו איך להתמודד עם כישלון.
כן.
הצלחה? לא. לא אומרים לילד, וואו, קיבלת 100, כל הכבוד, ותראה, זה בסדר גם פעם הבאה אם תקבל 90 או 80. ומה קורה? באמת, רואים אגב ילדים, חוזרים הביתה בוכים עם 92. כאילו, לא הצלחתי, לא קיבלתי 100. עכשיו, 92 זה נהדר, כאילו, הלוואי ולי היה 92 בבית ספר.
כן, בדיוק הקלטנו פרק על פרפקציוניזם, אז מתחבר ישירות לנושא הזה.
כן, אז אני חושב שקודם כל, השורש מתחיל שם, וכשהרבה פעמים כשאני מדבר מול צוותים חינוכיים, בתי ספר וגנים, אני ממש מדבר איתם על זה בהרחבה, על החשיבות של לדבר עם הילדים, על איך להתמודד עם הצלחה, איך לשמר אותה, עם הקנאה, כל הדברים שציינת. אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, שוב, היו לי כמה גלגולי ההצלחה בכל מיני דברים שנגעתי בהם, בעיתונות, בטלוויזיה, ובוודאי ברשימה וכל הנגזרת של הספרים. אני יכול להגיד לך שלפני שנתיים, שלוש, ממש הייתי במשבר נפשי. במשבר נפשי, אני מדבר על זה, אני נושם, כי אני,
כן.
זה עולה
בי. נזכר בקושי.
כן, אני ממש זוכר את הרגע המאוד מדויק, הייתי בפריז, חזרתי מפגישה בהוצאת ספרים, הוצאת פיירד, הוצאה הכי גדולה בצרפת, שמוציאה ספרים ל-60 מיליון דוברי צרפתית בצרפת, בלגיה ושוויץ, וחלקים בקנדה, ואני חוזר מישיבה עם 10 אנשים באיזה משרד מפואר בפריז, עם נוף מדהים של מגדל אייפל, ממש כמו בסרטים, כאילו, ומדברים על הראש שלי בצרפתית, אין לי מושג מה הם אומרים, ואני שומע, וי וי, קוסמופוליטן, וי וי, בעיתון הזה, בעיתון ההוא, ולפיגרו, ומודעה פה, וכתבה שם, ואני מבין שאנחנו לקראת מהלך מאוד מאוד גדול, ואני חוזר לחדר שלי, לסוויטה, מאוד מפנקת שההוצאת ספרים שכרה, וסוגר את הדלת, וכאילו פשוט לא מצליח להכיל את הדבר הזה. כאילו זה גדול, ושוב, אני חי את זה כבר כמה שנים, זה לא כאילו נחת אליי בבום, לא זכיתי בכוכב הבא והלכתי לאירוויזיון, כאילו פתאום כמו שקרה לנטה או לנינט. כאילו אני לאט לאט בונה את עצמי.
ובכל זאת אתה שואל את עצמך, איך הגעתי לפה?
וואו, ממש, ואני זוכר שכאילו, ממש, אני זוכר שהייתי בפריז, הסתכלתי ככה מהחלון לבתים היפים, הייתה שקיעה, וממש אמרתי, ופתאום עלה לי בראש, באופן מוזר או לא, מייק ברנט, שהתאבד. עכשיו, אני בן אדם מאוד מאוד יציב נפשית, ואני גאה ביציבות הנפשית שלי, אבל כאילו איכשהו פתאום עלה לראש, ופתאום חשבתי עליו, כי חשבתי כי הרי הוא קפץ מהדירה שלו בפריז, והסתכלתי כזה, וזה היה כאילו גם חלון גבוה, ואמרתי, וואו, אני יכול להבין אותו פתאום. פתאום הבנתי אותו, הרי לא יודעים בדיוק מה הוביל שם למותו.
מה הבנת?
את הקושי להתמודד עם הדבר הזה. אני חושב שכל דבר שהוא במנת יתר, הוא לא דבר בריא. ממנת יתר של סמים, ועד מנת יתר של עושר. גם עושר שהוא מעבר ליכולת שלנו להכיל, הוא דבר קשה. ופתאום הרגשתי בפריז נורא נורא לבד. נורא נורא לבד. אני זוכר שגם כתבתי למישהי שעובדת איתי בצוות, יש לי 13 איש שעובדים איתי, אבל מישהי שהייתה ככה יד ימיני באותה תקופה, כתבתי לה איזשהו מת, וכתבתי לה, אני מרגיש נורא נורא לבד. וישר ניסתה ככה, התקשרה ואמרה לי, תקשיב, אז תצא, תלך למסעדה, תפנק את עצמך באיזה סטייק טרטר, שמפניה, תחגוג את הרגע. אמרתי לה, אבל עם מי? עם עצמי? כאילו, ובסוף מצאתי עצמי אוכל סלט קינוע שקניתי בסופר עלוב, מתחת למלון, באיזה כלי פלסטיק כזה.
היה לך חשק בכלל לצאת.
כן, כאילו, אין לנו שום הכנה נפשית לדבר הזה של הצלחה, ובטח הצלחה כל כך גדולה שמעבר לכלי הקיבול שלנו. אני חושב שזה מאוד חשוב לדבר על הצלחה, ולהתכונן להצלחה, ולשמור לך על הסביבה התומכת בבית. תראה, אני הרבה פעמים כשאני בחול, אני חושב על, אני כל פעם אומר לעצמי, איך מדונה להבדיל? איך מדונה עושה את זה? איך אדל עושה את זה? איך גל גדות עושה את זה? אז יש לי תשובות, נגיד גל גדות עם המשפחה שלה שמה, בארצות הברית, הם נוסעים. אני הייתי בצרפת ובכל הטור שלי בעולם שהיה שנתיים עם חזרות לארץ לבד. זה מאוד, ולכן אגב הפסקתי עם זה. אמרתי, כל עוד אני לא יכול לקחת את המשפחה, אני עוצר את זה. כלומר, אני מגיח לחול בקטנות, אבל אני כבר לא, הייתי בטור, הייתי בטור שנתיים.
אתה יודע, יש מחקרים על העניין של שיתוף בחוויות חיוביות.
כן.
ובאמת, כמו שאמרת קודם, יש איזושהי תפיסה בחברה ש... בוא תהיה צנוע.
נכון.
כלומר, אל דבר על זה, אל תשוויץ, שלא תתנסה, שלא תוריד אנשים
כן.
אחרים. והשאלה היא מה קורה לנו בפסיכולוגיה שלנו כשאנחנו כל כך עסוקים בלהיות צנועים. ואני יכולה לשתף שגם אני הרבה שנים, ועד היום אני נאבקת בדבר הזה, של כמה אני משתפת בהצלחות שלי, כן? אפילו שזה לא הצלחות מאוד גדולות. כמה אני מסוגלת לבוא ולהגיד לאנשים, תקשיבו, ניסיתי לעשות משהו גדול, קטן, והצלחתי, עמדתי
כן.
במטרה שלי. וגם לי יש המון המון תפיסות שמגבילות אותי בעניין הזה. וכשהתעמקתי קצת במחקרים, אז מסתבר שכשאנשים משתפים בחוויות חיוביות, אז גם הם מרגישים יותר טוב, וגם האנשים שאיתם מרגישים יותר טוב. ויש לזה כמה סיבות. אחד זה שאנחנו מרגישים אותנטיים. כלומר, יש משהו להסתיר את ההצלחה, שהוא בעצם להסתיר חלק מסוים.
נכון.
בך. במיוחד שזה מה שאתה מתעסק בו, זה מה שאתה עושה כל היום.
נכון.
רחוק מהעם ככל שזה יהיה, להסתובב בין הוצאות ספרים והרצאות של אלפי אנשים, אלו החיים שלך.
נכון.
בזה אתה מתעסק.
נכון.
ולשבת שם מול מישהו ולהצניע את זה ולגמד את זה, זה בעצם להגיד יש בי חלק, ואני שם אותו בצד, ואני לא מכניס אותו לאינטראקציה בינינו.
זה מאוד נכון, אני יכול להגיד לך שממש חזרתי כאמור מיוון לפני כמה, לפני יממה, והייתי שם, אני נוסע פעמיים בשנה לכתוב שם ספר, החלטתי שאני רוצה לקנות בית ביוון. וכתבתי על זה פוסט ממש לפני יומיים, וכתבתי שסתם שבו חזק, לא תאמינו, אבל דירה ביוון אפשר למצוא ב-60,000 שקל, 18,000 יורו.
וואו.
כן, ממש, כאילו, אפשר גם, כן. גם ב-200,000 וגם במיליון. אגב, במיליון אתה קונה וילה עם 5 חדרים ובריכה, וליד היה משהו מטורף.
כלומר, רצית להדגיש שזה זול שם לעומת
בדיוק.
כאן.
בדיוק, ובאמת, כולם, וקיבלתי המון ברכות ואיחולים, ותתחדש, ואחלה מהלך, אבל גם קיבלתי כמה תגובות בפרטי, מאנשים שאני מנקר עיניים. ובאמת, הפוסט נכתב דווקא ממקום כל כך מרים לאחרים של חבר'ה, תשמעו 60,000 שקל, שזה סכום שאתה יודעת מה, אני מכיר בני נוער בימינו שכבר יש להם 60,000 שקל, שיכולים לקנות דירה ביוון, וזה היה באמת פוסט מלא ערך ומדרבן, ושני וחצי אנשים, שזה שני אנשים, אבל מאחוריהם יש עוד 100 אנשים שלא כתבו לי, שראו בזה ניקור עיניים, ואני כבר לא מתרגש מהדברים האלה, כמובן, אפרופו ביקורת.
אתה לא מתרגש
לא,
מזה?
לא, היום כבר לא.
כלומר, מישהו כותב לך, תשמע, אתה משוויץ פה, מנקר עיניים, ואתה
לא, אני, אז נשאר אני,
רגוע?
אני, קודם כל אמרתי לו תודה רבה, והסברתי לו את מטרת הפוסט, ואז, אגב, ישר כתבתי על זה פוסט, כי אמרתי, מאחורי הבן אדם הזה מסתתרים עוד 100 אנשים, אז בואו נסביר להם. Mm-hmm. וכתבתי שזה לא ניקור עיניים, יש הבדל בין ניקור עיניים והשבצה לשיתוף mm-hmm. ומתן ערך לאנשים, שזה מה שאני משתדל לעשות mm-hmm. ברשת החברתית. ואגב, באמת קיבלתי המון תגובות, על מה אתה מדבר? אני, 4 אנשים כתבו לי, אני רצתי לבעלי להראות לו את הפוסט, להגיד לו, בוא נקנה גם mm-hmm. בית ביוון, בין אם זה בית קיץ או בין נזכיר אותו.
אז איך אתה מבדיל? בין ניקור עיניים והשבצה לבין...
הסמנטיקה, האופן שבו אתה מתבטא, האופן שבו אתה אומר את הדברים. אבל אתה יודע מה? זה מאוד מעניין מה שאמרת לגבי, אני חוזר רגע אחורה לגבי הנושא של להצניע. הייתי לא מזמן מארחת ערב עם אנשים שאני לא מכיר. חבר הזמין אותי להצטרף לחברים. ולא הכירו אותי, לא ידעו מה העשייה שלי, ואיכשהו מישהו שאל את זה, מה אתה עושה? אז אני אמרתי, אני כותב. אז מישהו אמר, אתה כותב בינך לבין עצמך, כי סופר לכאורה זה אדם מסכן ולא מתפרנס, מה שגם כן תמיד מרגיז אותי, כי אפשר להתפרנס, אפשר אפילו להתאשר מספרים. ואני אמרתי, אני כותב, והוא אמר לי, מה אתה כותב? אמרתי לו, ספרים, ולא הרחבתי. ואז כשיצאנו, החבר אמר לי, למה לא סיפרת מה אתה עושה? כי אמרתי לו, מה אני אתחיל להגיד את הביוגרפיה שלי? זה מקום נורא טריקי. כאילו, אני גם שואל אותך מה אני אמור להגיד. כן, כתבתי ספר שאולי שמעת עליו שנקרא הרשימה, והוא יצא ב-20 מדינות בעולם, ויש לו ספרי... זה תמיד, תמיד אני מסתבך במקום הזה. אז אני אומר, כותב, אני אומר, מי שממש ירצה לדעת, אז יגיד לי, מה זה אומר? מה זה כותב? אז אני אגיד, ספרים, אז הוא יגיד לי, איזה... אם אני רואה שהצד השני רוצה, אני אספר בשמחה ובאהבה.
אתה לא תפתח את זה כי אתה חושש שזה יצטייר כמישהו שתופס מעצמו יותר מדי, או מין כזה לבוא, היי, אתה לא מכיר אותי, אבל אני מפורסם.
כן, לפעמים זה יכול להיות ככה, לפעמים זה יכול להביך את הבן אדם האחר. לפעמים יש מישהו שמספר לי, מישהו יכול להגיד לי שהוא עובד על ספר. גם את סיפרת לי שאת עובד על ספר. הרבה יותר קל להוציא היום ספרים, שזה נהדר. הרבה יותר קשה להצליח עם ספרים, אבל זה כבר סיפור אחר. אם מישהו אומר לי שהוא עובד על ספר, אז מה אגיד לו, גם לי יש, כי... אולי זה יביך אותו, כי הוא בפלונטר עם הספר שלו. אז זה נורא נורא טריקי המקום הזה. אני עדיין לומד איך להתנהל מול אנשים בקטע הזה.
זה קצת כמו, תתקן אותי אם אני טועה, אבל שיש לך כביכול שתי זהויות. יש את הזהות של יובל המפורסם, כן? שאנשים מכירים את הספרים שלו ובאים להרצאות שלו, והם כבר יודעים כל פרט שאפשר לדעת. ואז יש אנשים ש... עדיין לא נחשפו אליך במדיה,
כן.
ומכירים אותך דרך חבר או קרוב משפחה, ואז אתה בא כדף חלק ואתה לא מנדב על עצמך את המידע. אתה נשאר קצת אנונימי.
ואתה יודע מה, אני נהנה מזה מאוד.
כן.
עכשיו ביוון, בדיוק חזרתי, ואתמול בערב דיברתי עם חברה קרובה, ואמרתי לה כמה אני הייתי ביוון, ולמה אני אוהבת יוון, ולמה אני נוסע לשם לכתוב ספרים, ואמרתי לה, היה שם שקט, שקט, כאילו, ואז היא אמרה לי, ואני דיברתי אגב על שקט, פיזי, שהמקום נורא שקט, במיקונוס, ואין רכבים כמעט, והייתי באיזה אזור באמת מבודד, באמת הרגשתי באי, הרגשתי רובינזון קרוזו. והיא אמרה לי, כן, ואף אחד לא מכיר אותך שם. ופתאום, ובכלל לא חשבתי על זה, אבל אמרתי לה, כן, נכון, לא היו שם בכלל ישראלים, ואף אחד לא הכיר אותי, ולא ביקשו סלפי, ולא ביקשו רק לשאול שאלה, ולא ביקשו להחמיא, והיה לי שקט, ו... אני מודה שהשקט הזה קצת נגזל ממני בשנים האחרונות. אני לא בוחר על מר גורלי, כמובן, אבל אינטראקציה עם בני אדם זה לפעמים דבר מעייף.
כן, כאילו... בוא נסכים שבפורמט שלנו עכשיו אתה לא צריך להתנצל כל פעם
כן.
שאתה אומר משהו שהוא,
כן,
ולהגיד
כן,
אני
כן.
לא בוחר. ברור שאתה לא בוחר, אתה
כן.
משתף בחוויה שלך שיש בפרסום משהו שהוא גם מעייף, שאנשים רוצים כל הזמן משהו
נכון,
ממך.
נכון.
החל מתענה לי על מייל, תספר לי על ספר, תבוא לרעיון, וכל הזמן רוצים ממך משהו.
כן, ואני יכול להגיד לך ש... לפני כמה שנים זכיתי להתארח בבית של ז'וליאט בינוש, שחקנית צרפתייה מאוד מאוד ידועה, זכתה באוסקר על הפצוע האנגלי ועוד סרטים שהיא עשתה. בשיחה בינינו היא סיפרה שהיא מציירת, לא ידעתי שהיא מציירת. ובאופן טבעי הרמתי את הראש להסתכל על הציורים שלה, ופתאום אני קולט שכל הסלון שלה ריק, אין כלום על הקיר, שום דבר, שום ציור, שום צילום. ואמרתי לה... מה, איפה הציורים, גם איפה האוסקר? והיא אמרה לי, יש לי סטודיו. ואמרתי לה, למה הם לא כאן? כי זה החלל המרכזי שאת נמצאת בו. היא אמרה, אני לא רוצה שיהיה לילדים שלי משהו חוסם. אני לא רוצה שיהיה לילדים שלי את האוסקר שלי מול העיניים. אני לא רוצה שיהיה להם את הטעם שלי, את הכישרון שלי. זה גרם לי לחשוב על הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים בתור אבא לשתי בנות, אני הרבה פעמים חושב מה אני מלמד אותם ומה אני מראה להם וכמה אני... פותח להם את העולם, ואו אולי מצמצם להם את העולם, כי אולי אני מטיל עליהם צל. הייתה לי פעם שיחה עם ריטה, זו שיחה מתוך רעיון שקיימתי איתה, אז אני מרשה לעצמי לחשוף, שסיפרה לי שכשהבת הקטנה של הנועם, שלום דעתי בת איזה 18, אמרה לה, את יודעת אם היום אחד שאני אהיה גדולה, אני גם ארצה להיות זמרת. אז היא אמרה לה, נהדר? והיא אמרה לה, וכשאני אהיה זמרת, אני אופיע בקיסריה. אז ריטה אמרה לה, נהדר? היא אמרה, וכשאני אופיע בקיסריה, אז יהיה כתוב ריטה. אמרה לה, לא, יהיה כתוב נועם. אמרה, לא, אבל אני בחיים לא אהיה את. כן, ואז מתקשר לג'וליאט בינו, שבחרה להרחיק את העשייה שלה מהבית, למרות שהילדים שלה מן הסתם יודעים שאמא זכתה באוסקר, ויודעים שאמא נוסעת היום לצילומים וכולי וכולי. ואני הרבה פעמים חושב על זה.
אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך, אגב, ילדות, שכשהייתי בת 4 בערך, אז ההורים שלי בדיוק בנו את הבית שלהם. וכשבונים בית, יש המון המון כספים שמתגלגלים. ואתה יודע, יש פועלים, משלמים להם מזומן, וההורים שלי נורא דאגו מזה, שאני כאילו אראה את הכסף הזה. ואני ממש זוכרת שיחה שאבא שלי עשה לי, אולי זה היו כמה שיחות, כי זה ממש נזכר לי, אבל אני ממש זוכרת שהוא אמר לי, את לא הולכת לגן ומדברת על זה, שאת רואה כסף פה מתגלגל, או שיש לנו כסף, לפי זה שאני אולי אחשוב את זה,
כן.
כי ראיתי את הכסף. וסך הכל זה נשמע כמו דבר מחנך וטוב לומר לבת שלך, אבל לי זה ממש נתקע אחר כך. כלומר, הקטע הזה של אסור להראות שיש כסף ולהיות לא צנוע, ועם השנים זה הלך איתי במקום שנורא התביישתי בזה. וכל דבר שמראה שיש לי, החל מאם יש להורים שלי כסף, זה אפילו לא לי, כן? זה לא משהו שאני יכולה לזכוף לעצמי, ועד הצלחות שלי. כלומר, היה משהו שהיה צריך מאוד 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 להצניע אותו. ואני זוכרת, כשהתחלתי להקליט את הפודקאסט, אז הקלטתי את הפרק הראשון בדירה של אח שלי בתל אביב, כי הוא, יש לו פודקאסט משלו, ועשיתי את זה ככה אצלו בבית עם הציוד שלו, והאורחת הראשונה הגיעה, תמר איציקסון, והיא שאלה אותו, איך הולך? כמו ששואלים, אתה יודע, בעלי עסקים.
כן.
ואח שלי אין לו את אותם תסבוכים שיש לי, והוא אומר לה, הכי כזה straight forward, מכניסים בערך מיליון דולר בחודש מהעסק הזה.
כן.
ואני ישבתי שם, נפלה לי הלסת עוד שנייה. לא כי לא ידעתי את הנתונים, אני מדברת איתו על זה כל הזמן, אבל זה שהוא מסוגל בשלוות נפש, בלי טיפה של או התנשאות, או בושה, או לניסיון להצניע, פשוט לומר, זה מה שאנחנו עושים וככה זה הולך. כי היא שאלה, איך הולך? זה מה שהיא בעצם באמת רצתה לדעת.
כן.
והייתי בשוק מזה.
והיא מצליחנית גם, אני מניח, אם בחרת אותה לרעיון.
היא מצליחה, כן.
אדם מצליח מול אדם מצליח, יותר קל לדבר על דברים. אני לפני שבועיים הייתי בארוחת צהריים במלון הילטון עם איזה מיליארדרית מאוסטרליה. ובלי למצמץ, היא אמרה לי, כמה אתה גובה להרצאה? ואני בלי למצמץ אמרתי לה, כאילו אותו מחיר. ואיכשהו דיברנו משהו, ואיכשהו השיחה התגלגלה לכסף. והיא זרקה לי זה, וזה עלה לי זה, וזה עלה לי זה, ואני אמרתי לה זה וקודם כל זה מדהים שאתה יכול לדבר, זה נורא משחרר לדבר על כסף. וזה מאוד מלמד, על זה גם הרחבתי בספר הרעיון, ששוב, אומרנו, אל דברו על כסף, כמו שהורים שלך אמרו לך. ושוב, צריך לדעתי מי לדבר ובאיזה הקשר ואיך לדבר, אבל זה מאוד מלמד. כלומר, אם הייתי יושב עם אחיך והוא אמר לי, אני מגלגל מיליון שקל או דולר, או לא משנה כמה בחודש, אני אומר לו, וואלה, באמת, רגע, וכמה רווח, ומה זה, ומה אתה עושה עם הרווח, ואיפה אתה משקיע, כאילו זה מלמד. אני חושב שאנחנו, חלק מההצלחה זה גם לדעת, אין מה לעשות. כשאתה מצליח, אתה עולה לכיתה אחרת. אתה עובר לבית ספר אחר, אתה במועדון חברתי אחר, ואתה צריך גם לדעת להתחיל לפעמים להיפרד מחלק מהאנשים שמהעולם שליוו אותך עד היום. זה תהליך אגב קשה וכואב. פתאום אתה אומר, רגע, החברה הזאת מהתיכון אנחנו הולכים ביחד 20 שנה. וואלה, אני כאילו, מה אני אשב איתה בסוף החודש? אני אגידה, תשמעי, חודש נשארתי עם 100,000 שקל רווח, מעבר לרווח, כאילו אקסטרה, לא יודע מה לעשות איתו. כאילו,
ולמה אתה לא יכול לשתף אותה בזה?
כי אתה לא, כי חברה שסוגרת, בגיל 40 סוגרת את החודש ב-7,000 שקל, אתה לא יכול, זאת אומרת, שוב, עם חלקם כן, אבל עם חלקם לא. אתה לא יכול.
כי מה? כי יצא לך כבר שמישהו הגיב לזה לא טוב כששיתפת אותו? שזה פחד שלך, שהם ירגישו לא נעים?
שילוב של פחד ושילוב של מציאות, שהרגשתי שזה לא נוח לבן אדם, שאני אומר לו את זה. ויש אגב אנשים ששואלים אותי, חברים קרובים שואלים אותי, ואני מספר להם, הם יודעים את הנתונים הכלכליים שלי. אני כמובן מספר אותם בגאווה גדולה מאוד, כי אני לא בא מבית של כסף, ואני במו ידיי בניתי את האימפריה שבניתי, ואני מאוד מאוד גאה בזה, כאילו, אני גאה בזה, ואני, כששואלים אותי, אז אני גם שמח ללמד וגם להראות, היי חבר'ה, זה אפשר, אפשר להגיע משכונה מאוד פשוטה וצנועה בבת ים, מהורים שהתגרשו כשהייתי בן 7, ולצמוח, ולעשות את זה לבד, כאילו, וללמוד את הדברים האלה, וזה אפשרי, וחשוב לי להגיד את זה. אבל יש אנשים שקשה להם, אני מרגיש, הרגשתי שיש אנשים שהתרחקו ממני בעקבות ההצלחה, לא כי הם לא פרגנו לי, כי זה כל פעם שהם פגשו אותי, הם פגשו גם את התקיעות שלהם.
פגשו את הצד שבהם שהוא לא כזה.
כן, שתקוע, שלא זז, שנאבק על ה... אתה יודעת, איזה יום אחד חבר הגיע אליי הביתה, הייתה ארוחת ערב אצלי בבית, והוא הגיע כולו נסער וסיפר שבא לבית, הודיע לו שהוא מפנה את הדירה, כי הוא מוכר את הדירה לבת שלו, משהו כזה. וחבר אמר שהוא צריך לעבור דירה, אמרתי לו, מזל טוב, נהדר, כאילו, תשדרג את הדירה, אתה כבר 3 שנים שם, אמר לי, לא, אבל עכשיו לעבור דירה, זה עוד 1,000 שקל בחודש לפחות, או אפילו 2,000, הנדלן בתל אביב, אמרתי לו, בסדר, אתה יודע, 1,000 שקל, וזה. אמר לי, לא, 1,000 שקל, 1,000 שקל.
בשבילו 1,000 שקל, אלה זה המון.
כן, לכולם 1,000 שקל זה המון, גם לי 1,000 שקל זה המון, לא משנה, אתה יודע, 1,000 שקל זה 1,000 שקל, אבל, אני זוכר שאמרתי לו, אתה יודע, והוא פשוט ישב על 1,000 שקל, זה כל, איזה שעתיים הוא היה נסער, והוא חזר על זה, ואמרתי לו, אתה יודע, אם 1,000 שקל מטלטלים את חייך, יש לך בעיה שהיא יותר עמוקה מ-1,000 שקל, כי בוא נשים גם בפרופורציה, 1,000 שקל זה לא מיליון דולר.
בחודש?
זה 1,000 שקל בחודש.
זה עוד 12,000 שקל בשנה.
אפשר לייצר אותם, כן. בקלות.
אם אתה מכניס או מרוויח 100,000, אז באמת, 1,000 שקל זה, אתה יודע, זה כמו שמישהו שמרוויח 8,000 הולך וקונה לעצמו עוד במבה בסופר.
נכון, אבל את יודעת, אחת השיחות שהייתה לי עם חברה, שיש לה ככה עסק קצת מקרטע, והיא אמרה לי, טוב, אבל אתה, כאילו, לך הייתה בעיה שלי. אמרתי לה, את יודעת, מבין שנינו, מי נמצא בסכנת נפילה יותר גדולה? אני. כי אני מגלגל בחודש כסף, ואני זה שמעסיק 13 אנשים, ואני זה שבהחלטה אחת שגויה יכול לאבד 500,000 פתאום, כי הימרתי על ההוצאת ספרים לא נכונה באיזה מדינה בעולם, או לקחתי משרד יחסי ציבור בארצות הברית, שזה עולה הרבה מאוד כסף, ולקחתי את ההחלטה הנכונה. לא סתם, אגב, טייקונים קורסים ונופלים. אדם ממוצע רגיל שמרוויח 10,000 שקל בחודש, יכול להיות במינוס, יכול לחרוג מהמינוס. הוא לא יתרסק. מי שחי חיים גדולים, קוראים לו דברים גדולים, לטוב ולרע. ומי שחי חיים קטנים ויציבים יחסית, אז התנודות הן גם קטנות. זו גם תפיסה שגויה, שמישהו שהוא כאילו יש לו חוסן, הוא לא יכול ליפול, להפך, הסכנה אצלו היא יותר גדולה. אבל מה שאני רוצה להגיד, פתאום עם אותו חבר שהיה נסער 100,000 שקלים, ואז השיח עבר להיות, בוא נראה לך איך מייצרים 1,000 שקלים בחודש. ואגב, בזכות השיחה הזו הוא מייצר היום 2,000 שקלים אקסטר בחודש. פתאום הבנתי שנגיד, הוא ואני כבר לא נמצאים באותו שיח, ואני מאוד אוהב אותו, אבל השיח באופן טבעי הצטמצם. אנחנו לא באותה תפיסה, אין לנו את אותו מרחב. אגב, זה גם חלק מאותו משבר שהיה לי בפריז. כאילו, התנקזו לשם הרבה מאוד דברים שאמרתי, אני נאלץ להיפרד מחלק מהחברים שלי. בלי להגיד להם אנחנו נפרדים, כלומר, כן. אבל...
אתה מרגיש שמנטלית אתה כבר לא מחובר אליהם.
לחלקם, כן, כאילו, אנחנו, כן.
אני מניחה שפה העניין הוא לא התוצאה של ההצלחה, אלא עצם ה-state of mind שיש לך על הצלחה. כלומר, בראש שלך אתה אומר, יש לי משהו שאני רוצה, אני יכול להשיג אותו. יהיה קשה, לא ילך בדרך אחת, ילך בדרך אחרת.
לגמרי.
אתה יודע שאתה מסוגל, יש לך תפיסת מסוגלות עצמית. מאוד מאוד חזקה. וכשאתה רואה מישהו אחר, שהוא לא מביא את התחושת מסוגלות העצמית הזו, למרות שאובייקטיבית אתה יכול להגיד, אני יודע שיש לו את היכולות, הוא מספיק חכם, הוא יודע לעבוד קשה, יש לו עזרה, כלומר, אובייקטיבית הוא יכול להיות במקום שבו הוא מצליח, הוא לא עושה את זה, והדפוס חשיבה הזה מרחיק בינינו. לא עצם זה שיש לי 100,000 שקלים בחודש ולא יהיה 7,000, אלא כן. צורת חשיבה הזאת.
נכון, נכון.
כלומר, מישהו שהוא, רק בשביל כן. להבין את הדוגמה, מישהו שהוא מכניס 8,000 שקל בחודש, אבל הוא בתחושה שהוא עושה את מה שהוא רוצה, זה מה שהוא שואף אליו, טוב לו עם זה, זה המטרות שלו. אני מניחה שאתה לא תרגיש שאתה לא יכול להיות חבר
בטח,
שלו.
בטח, ברור. זאת אומרת, יש לי הרבה חברים שהם שכירים בבנק ו... וטוב להם, טוב כן. להם וזה נהדר, ויש להם חיים מאוד ברורים ומסודרים של 8-2 או עד 4 או עד 6 ובאמצע חדר כושר וזה, ו... והרגלים קבועים וזה נהדר להם, ו... ו... ויש להם את המקומות שהם מפתחים אחרי 5 שמגיעים הביתה, כלומר, והם מפתחים את החיים האישיים שלהם ואת הגוף שלהם וכל דבר אחר. ויש לי איתם שיח, כמו שיהיה לי שיח עם מישהו שיש לו קריירה בינלאומית. כלומר, כי יש משהו בהתבוננות שלהם אל העולם, בצורה חיובית, בצורה רחבה, בצורה של מה שאני רוצה, אני מסוגל. זאת אומרת, יש לי חברים שבגיל 25 כבר קנו דירה ראשונה, ויש להם היום בגיל 35 או 40, יש להם 3-4 דירות, שזה מאוד מאוד מרשים. אפשר לקנות בתים בישראל, יש איזה מין התבחיינות, וזה קשה לי, עם התבחיינות. זה כמו ש... כתבתי עכשיו כמה פוסטים, היה שבוע ספר, ופתחתי איזה בוקר אחד ויינט, וראיתי ראיון אולפני כזה עם כמה סופרים, חלקם מאוד ידועים ומובילים בישראל, פאנל התבחיינות על מצבם הגרוע של סופרים בישראל. וזה הרגיז אותי. זה הרגיז אותי מכל כך הרבה סיבות. קודם כל, כי יכול להיות שעכשיו צופה בתוכנית הזאת ילד בן 18 שיש לו חלום להיות סופר, והוא רואה את זה ואומר, למה? אני לא אהיה סופר. הוא מוותר על החלום שלו, כי הוא ראה כמה סופרים אומרים שאי אפשר להתפרנס מלהיות סופר, או שההורה שלו צופה בזה, ואז מה ההורה יגיד לילד? אין בזה כסף, אל תהיה סופר. וזה אני חושב שאולי קשה לי, להיות עם אנשים שמאשימים כל הזמן את העולם ואת הסביבה, ואת היקום ומיליון דברים אחרים, ולא עושים איזשהו בדק בית.
איך אתה מגיב לטענה של, אבל היי, מה עם אחריות הסביבה? לפעמים הסביבה היא כן, לא טובה.
אני חושב שבאמת כל אחד, קודם כל צריך לייצר את האי הקטן שלו. אני גם, אתה יודע, כשבאתי בעיתונות, תמיד אני אמרתי שאני אחראי על 4 עמודים שלי. אני לא אחראי על כל העיתון, אני לא אחראי על הכותרת הראשית. אני חושב שאם כל אחד ידאג לאי הקטן שלו, ולמוסר שלו, ולערכים שלו, בסופו של דבר אנחנו כחברה, נהיה חברה חיובית וטובה. וכולי וכולי וכולי, לדרוש מהמדינה שידאג לנו, זה להסיר אחריות.
יש את העניין של האם אני אצליח לעמוד ברף שאני מייצר, נכון? האם הספר הבא שלי יהיה טוב יותר מהספר הקודם. אז יש את השאיפה הזאת של כל הזמן לייצר משהו יותר ויותר 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 טוב, עד שמתישהו, בדיוק כמו שאמרת על החדר במלון, אתה אומר, אני לא יכול לעמוד בציפייה הזאת יותר, אז אני מפסיק.
נכון.
וזה בדיוק המקום הזה של אי אפשר להכיל יותר את הציפייה. אז איך אתה מתמודד עם הדברים האלה?
איך אני מתמודד והתמודדתי? פסיכולוגית קודם כל, שמלווה אותי.
אתה הולך לפסיכולוגית.
ברור, 10 שנים. כן. ודווקא אגב בתקופות טובות. דווקא בתקופות טובות.
איזה סוג של טיפול אתה עושה?
כזה, מה שאנחנו עכשיו עושים.
טיפול דינמי?
כן, יושבים, מדברים על הדברים. אתה אומר, אני חושב שזה המקום באמת הכי ניטרלי באמת בעולם שיש לי. כאילו, אמא שלי, כל מה שאני עושה הוא מדהים. בעיניה כמובן, והחברים שלי כמובן, הכל מדהים. והקהל הוא שבוי, אז זה המקום שבאמת, באמת, באמת, כאילו, אומרים לי שם את האמת. אז קודם כל, פסיכולוגית, יש לי חברים מדהימים. דיברנו על איבוד חברים, אבל חשוב גם לציין פה שגם אתה מקבל חברים חדשים. יש לי כמה חברים חדשים מדהימים במרחב תודעתי רחב. אנשים נדיבים, אנשים באמת שכיף לי לדבר איתם, שגרו לי את האמת. בין אם זה פוסט שכתבתי בפייסבוק, ויצא שם אולי נימה מתנסית, ואומרים, תדייק שם את המילים. יש לי עורכת לספרים שלי, שהיא גם חברה, והיא באמת אומרת לי, לא, לא. זה לא פרק שפותח ספר של יובל אברמוביץ'. תמחוק ותכתוב חדש. ויש לי אנשי אמת. אני חושב שאמת זה מצרך מאוד 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 חשוב. אני קצת עייפתי מכל השיח ברשת החברתית של את מהממת, אתה מהמם, את מעוררת השראה, את מלכה, כאילו, בואו נדבר יותר אמת, כאילו...
כמה אתה מתעסק בשאלה הזו? האם מה שאני מוציא החוץ הזו זה באמת מי שאני? כי במקרה אתה גם שחקן,
כן.
נכון? אז מתבקש לחשוב על הקשר הזה של כמה אתה כן. משחק גם באיזושהי הרצגה.
אני חושב שאפרופו הצלחה, אני חושב שחלק מהסיבות להצלחה שלי בשנים האחרונות היא מה שרואים זה מה יש. מה שאתה רואה עכשיו, זה מה שאין פה עמדת פנים. כלומר, כן. יש בי את הנוחות שאת עכשיו רואה אותה. אין פער גדול בין מה שקוראים בספרים לבין מה שרואים ברעיונות איתי, או ברחוב, את יודעת, אני גר באזור רוטשילד בתל אביב, את יכולה לראות אותי בבוקר עם שיער מבולגן ונעלי בית וקפקפים וסנדלים וחולצה גזורה, הכי כאילו לא אסוף ולא זה, את רואה, אני גם בא די פשוט כאילו, לא דופק הופעות, אין לי שום עניין להראות משהו, כאילו, הנה הצלחה, תראו מה אני עכשיו לובש או איך אני נראה. יש אגב עוד משהו מעניין בהצלחה, שהצלחה יכולה גם להרדים. ורואים את זה, אגב, מחקרים, ממש בדקו שהמון המון זוכי אוסקר נעלמו אחרי האוסקר. Mm-hmm. פשוט נעלמו. סתם, בוא ניקח דוגמה, ג'וליה רוברטס. Mm-hmm. באמת, הייתה כאילו נסיכת הוליווד. Mm-hmm. ואחרי שהיא זכתה באוסקר, פתאום סרט בשנה, היא הייתה עושה 3 סרטים בשנה, שוברי קופות, היא עושה עכשיו כזה 1-2 סרט. בסדר, היא גם התבגרה, היא בת 50, היא רוצה אולי להיות עם הילדים שלה, משהו נרגע בך. אני הרבה פעמים מרגיש שכאילו מצד אחד אני יכול להגיד, וואלה, יש את הרשימה, רעיון ההזדמנות עכשיו, 3 שנים, כלום לא לכתוב. אני עכשיו בבית, כאילו, תהנה מהזמן.
מעניין, אני חושבת שיש לזה את הצדדים, את שני הצדדים של המטבע, כי יכול להיות שזה באמת משהו נרגע ואין את הצורך הזה להוכיח, ויכול כן. להיות שזה גם ההפך, שזה המקום של אני לא יודעת אם אני אשיג עוד אוסקר בחיי, כן. ולשים את עצמי במעמד שבו אני כל פעם נמצאת בתחושה כן. של האם הסרט הזה יהיה טוב כמו הסרט הקודם, כן. הוא משהו שאני מעדיפה בכלל לא להילחם בזירה הזאת. כלומר, הגעתי לשיא ועכשיו אני פורשת.
נכון, לכן בתחילת השיחה שאלתי מה זו הצלחה, ולכן אני אומר, זה נורא אינדיבידואלי, ואני כאילו באיזשהו מקום, וזה לא פשוט, ניטרלתי את העניין הזה. אני לא, באמת, באמת, בכנות, לא מתעסק בזה. אני לא מתעסק יותר ברבי המחר, אם אני במקום הראשון, או בשלישי או בחמישי, אם זה קרה לי אחרי שבוע, או אחרי 5 שבועות, או לא קרה לי.
זה מנגנון שאתה מייצר כדי לא להיכנס לבלק סיידס של ההצלחה.
כן, כן. תראה, הייתה לי פעם שיחה עם בת של מישהו נורא נורא מצליח בתחום, בעולם המשפט. בת למישהו שלימים היה שופט בית המשפט העליון. ואז היא סיפרה לי שבילדותה, אבא שלה, היא זוכרת את אבא שלה משופט מחוזי לשופט זה, לשופט זה, לשופט זה, מתמודד ל... ובסיבוב הראשון הוא לא התקבל לבג"ץ, רק בסיבוב השני. ואומרת שהיא ראתה אותו בוכה. היא הייתה כבר נערה, היא ראתה את אבא שלה מתפרק. והיא הייתה בהלם ובשוק מהדבר הזה. אני זוכר שאמרתי לה, וואו, זה מעניין, זה מרתק. אני חייב ללכת הביתה לספר לבעלות שלי משהו שפחות הצליח לי.
זה באמת מצטייר שאתה רק מצליח והכל הולך לך טוב, ואתה גם סופר קול לגבי זה, ואתה לא תלוי בזה. כאילו, אתה, יש גם את הקשר שלנו להצלחה, שגם הוא מצטייר כמוצלח.
כן.
וכמה שאנחנו מוכנים להיות פגיעים ולשים את עצמנו שם ולהגיד, את יודעת מה? בסיטואציה הזאתי התפרקתי. בסיטואציה הזאתי לא אהבו את מה כן. שעשיתי. כאן קיבלתי ביקורת. כלומר, כן לשים בחוץ גם את את הקושי, זה משהו שהוא נורא עוזר קודם כל לתחושת בדידות, של אני לבד בתוך זה ואף אחד לא באמת יודע מה אני מרגיש, כי מבחוץ הכל כל כך זוהר, ואני גם בן אדם שלפעמים הוא מוכזב מעצמו, ולפעמים כן. יש ימים שהוא קם בבוקר ואין לו כוח.
יש משהו מאוד מאוד מאזן, ומאוד מאוד מכניס לפרופורציה, ומאוד מאוד גורם להעריך עוד יותר, גם מדחדך, כאילו, לכן אני אומר, היציאה אל העולם הייתה איזה סוג של רכבת הרים רגשית, כאילו זה היה כזה יום אחד, וואו, להיכנס לחנות ספרים ולראות את הספר שלי, באמת לצד ג'יי קיי רולינג, באותו מדף, כאילו, או אופרה ווינפרי, או רובין שרמה, או כל מיני אנשים, באמת, אליזבת גילברט, אני זוכר שהספר שלי לצד אליזבת גילברט, ואמרתי, וואו, אני מת על הכתיבה שלה, ואני לידה, או פתחתי איזה מגזין בהולנד, והייתה איתי כתבה גדולה, ועמוד אחרי זה טור אישי של אליזבת גילברט, ואמרתי, אני לא מאמין, אני והיא פה, וואו. ומצד שני, אתה בא להרצאה שלך, ו-30 אנשים מגיעים, ולא מבינים מה אתה רוצה מהם, ומי אתה, וזה נורא נורא מבלבל, אבל נורא נורא מאזן, בסופו של דבר. ואני חושב שזה מה ששומר אצלי.
אני חייבת לשאול אותך כן. משהו. אתה מכיר את התסמונת הפסיכולוגית שנקראת תסמונת המתחזה?
לא.
אוקיי. יש, היא לא באמת תסמונת במובן של הפרעה, אבל היא מקבלת שם כזה, זה נקרא imposter syndrome או תסמונת המתחזה. וזו תופעה שקורית על פי המחקרים לכ-70% מהאנשים המצליחים האינטליגנטים. כלומר, זה משהו שקורה למי שכן מצליח, ומה שזה אומר זה שהבן אדם מרגיש שהוא מתחזה, אוקיי? כלומר
שכל
מה שעשיתי עד היום הוא לא באמת בזכותי, היה לי מזל, אני לא יודעת איך התגלגלתי לפה, אם אנשים יגלו, אוקיי?
כן, היה לי את זה.
אני באמת אחשף, הם יגלו שכל הדבר הזה הייתה תרמית אחת גדולה, ולא באמת מגיע לי להיות פה. זה ככה התמצית של התסמונת, אפשר כמובן לדבר עליה עוד הרבה, אבל אני חושבת שהחלק הכי מפתיע בה, זה קודם כל שהמון אנשים סובלים מזה. כלומר, זה לא איזה משהו, הפרעה שכוחת אל כזאת, אלא אנשים שמצליחים, זה הרבה פעמים בא ביחד עם התחושה הזאת. וכל אחד חווה את זה כאילו לבד. ואני יכולה לשתף אותך שאני מתמודדת עם הדבר הזה בצורה יומיומית, שיש מחשבה שהיא לא מקדמת אותי, והיא תקועה שם ואומרת לי, זה לא באמת, לא באמת מגיע לך להיות במקום שאת נמצאת בו, הגעת לפה, אני לא יודעת איך, כלומר, באמת המון מחשבות שמפחיתות מהעשייה וממה שכן הצלחתי להגיע אליו. ואני תוהה א', אם התמודדת עם תחושות כאלה, של יום אחד יחשפו אותי ויגלו אותי.
ברור.
וגם אם אתה עד היום מתמודד עם זה.
כן, אז לא, היה לי את זה בהתחלה. אני ממש זוכר סיטואציות שאני, בהרצאות הראשונות שלי באבימה, כזה, אתה יודעת, רואה אולם מלא, ואני אומר, אבל אני בעצם לא אומר כלום. כאילו, מה אני אומר? קחו דף, קחו עת, עשו רשימה, תצעקו חלומות. כאילו, היה פער מאוד גדול בין מה שהקהל ראה והרגיש וחווה מהדברים שאני כותב ואומר. אני חי רשימות, מטרות, הגשמה מגיל אפס. זאת אומרת, לי זה נורא מובן מאליו. אני חי מגיל אפס רשימות ומטרות והגשמה ויעדים, ולראיה הגעתי לאן שהגעתי. לי זה נורא טבעי. לקח לי הרבה זמן להבין שהמקום שאני נמצא בו, זה עבור אחרים זה breaking news, זה וואו. ניגשו לאנשים בני 70 אחרי הרצאות להגיד לי, פתחת לי את הראש, ואני זוכר שאתה אומר בלב, כאילו,
מה אני יכול למד אותם?
כן, מה אמרתי? מה, הוא בן 70? כאילו, היו כל מיני תחושות ומחשבות עברו לי בראש. איזה עצוב שמישהו בן 70 רק עכשיו נפתח לו ראש, וגם איזה מזל. מצד שני, מי אני ומה אני. אז היה תקופה כזאת שפחדתי שהיום יבינו שבעצם אני לא מדבר ממש על כלום, שזה הכל כזה רעש וצלצולים. אבל אני חושב שככל שעובר הזמן ואתה מקבל פידבק מהסביבה, עוד מייל ועוד מייל ועוד מייל, ופתאום מהעולם, ופה קונים אותך ושם קונים אותך ושם הזמן התחלנו להרצאה, ולצד אנשים שבאמת כאילו נורא נורא גדולים, אתה יודעת, קיבלתי מכתבים מהמון בקינגהם, כאילו קיבלתי מג'יי קיי רולינג. כשאתה מתחיל לקבל את כל הדבר הזה, אז אחרי שאתה מתמודד עם אמנת יתר של הטוב והאושר והשפע, אתה אומר, ומשיחות עם אנשים אתה מבין מה יש בדבר הזה שנגע בהם.
אבל זה לא להיות קצת תלוי באישורים חיצוניים לזה? כי כולנו, האישור החיצוני הזה הוא קצת מרגיע כמו איזה, כמו סם, אוקיי? הפידבק החיובי, האהדה, המחיאות כפיים, אבל שאלה היא האם זה באמת סוגר את התחושה הזו, ואני משתפת אותך באופן אישי, שאני מרצה המון, אני מרצה פעמיים בשבוע בערך, מול קהלים שמבחינתי הם מאוד גדולים, 100, 150, 200, 300 אנשים, ואני הרבה עם התחושה הזאת של מה אני בעצם אומרת להם, למה הם כאן, למה באתם, לכו הביתה, כן, אין לי מה לתת לכם.
שאלת אותם למה הם באים? שאלת אותם?
כן, אנשים גם כותבים לי, וכלומר, יש את האישורים החיצוניים, אבל אני תוהה, האם זה באמת סוגר את הפער? כלומר, זה שהמון אנשים יגידו לך מבחוץ שהם אוהבים את זה.
לא, זה חייב להיות פנימי, בסופו של יום. אני חושב שזה, ובאמת, אני חושב ששעות על שעות הקדשתי לטיפול פסיכולוגי, להתרגל לחליפה החדשה. יש לי חליפה חדשה היום. אתה יודעת, יש כל מיני טייטלים, אפרופו, התחלנו את השיחה, מה התארים, אז יש כל מיני טייטלים שמדביקים לי, וקואוצ'ר ומנטור וגורו ושמור, ובסדר, כאילו, זה חיצוני, אבל הרבה אנשים רואים אותי בתור איזה משהו מסוים. אני צריך להיכנס לתוך החליפה הזאת, ובהתחלה היה איזשהו פער ואפילו התנגדות. זוכר שאמרתי לפסיכולוגית שלי פעם, תקשיבי, אני באמת, אני לא רוצה שיכתבו לי יותר, אני לא רוצה יותר לשתף פעולה בפייסבוק, אני רוצה ללכת להתבודד, לגור באיזה מערה, כמו רבי יהושע בן לא יודע מה, שכתב את התורה ואת הספרים שלו והפיץ את זה לתלמידיו, כאילו כזה, עזבו אותי, לא רוצה את המגע הזה. ויש לי לפעמים מחשבות כאלה של עזבו אותי, ויש אגב בהיסטוריה המון המון כותבים, סופרים, בכל מיני תחומים, בין אם זה עיון ובין אם זה ספרי מתח, שבאמת לא ידועים ולא מוכרים ומתבודדים ומסתתרים מאחורי שמות. ויש לי לפעמים כאלה מחשבות של עזבו אותי, לא רוצה להיות באינטראקציה איתכם, כאילו תקראו את הדברים.
מין כזה, אני אעבור לגור באיזה תאילנד.
כן, עובדה שאני בודק לקנות בית ביוון ולהיות על הקו, זה לא כזה רחוק, זה אפשרי. גם בין השאר בגלל זה, גם בגלל זה. אבל ברור שזה צריך להיות פנימי, בסופו של דבר זה חייב להיות פנימי. כאילו, אתה לא יכול להיות תלוי בחיזוקים החיוביים. אתה לא יכול לקבל כל היום חיזוקים חיוביים. אני גם חייב להגיד לך שהיום, זה לא משפיע עליי, לא השלילי ולא החיובי גם, בהכללה גסה כמובן.
כלומר, אתה לא על הנדנדה הנרקסיסטית שבה חיזוק חיובי הופך לוואו,
לא,
וחיזוק שלילי
מוריד אותך. אני חייב להגיד שאני מקבל מיילים חיוביים והם מגיעים בעשרות ביום, כאילו אני קורא, אני מתרגש כזה, ואני כאילו דיליט, כאילו ממשיך הלאה. אני חושב שאני אדם מאוד מאוזן.
כן.
אני מאוד קנאי גם באמת, אני עובד קשה להיות אדם מאוזן ויציב נפשית. זה אני ממש חשוב לי.
וואו. כן. אתה יודע, בפסיכולוגיה החיובית חוקרים הרבה את הקשר בין אושר להצלחה, אושר באלף והצלחה.
כן.
והתפיסה הרווחת בקרב העם ובכלל, זה שכשאני אצליח, אני אהיה מאושר. כלומר, בוא. אם אני אצליח להגיע למטרות שלי, אז יהיה לי יותר טוב.
כן.
ומה שהמחקרים מראים פעם אחר פעם, זה שהקשר הוא הפוך. שאם אתה מאושר, אז יש לך סיכוי יותר טוב להצליח. ועצם ההצלחה עצמה היא לא... היא לא בהכרח גורמת למטבע הקובע של האושר
להיות יותר גבוהים. ממש לפני יומיים הייתה כתבה בדמרקר על זה, בדיוק זו הייתה הכותרת. למה אנשים מאושרים הם מצליחים יותר. ואני חושב שזה באמת באמת חשוב. אני גם חייב להגיד שככל שאני כאילו גדלתי במעמדי, דווקא המטרות והחלומות שלי הם הרבה יותר צנועים ופשוטים, כמו לשתות קפה בסדרה עם חבר או חברה כל יום, גיליתי את הים בשנה האחרונה, ואני מבלה שם עם הבנות שלי אחר הצהריים. דווקא ככל שאני יותר כאילו גדל ומצליח, אני דווקא החלומות שלי הופכים להיות יותר צנועים, יותר פשוטים.
ומה קורה לאושר שלך עם הזמן?
אני מרגיש מאוד מאוד מאושר, כאילו, זאת אומרת, הוא גדל. אני יכול להגיד לך שדווקא, אם הייתי שואלת לפני שנתיים, שלוש, כשהרשימה פרצה, והייתי באיזשהו תוך צונמי כזה, שפתאום העולם התחיל להגיב לזה, והיית אומרת לי, כמה אתה מחד 10 מאושר? הייתי אומר לך 5. ארבע.
כלומר, הייתה ירידה.
ממש, ממש. דווקא היום, אני אגיד לך מה קרה. מה שקרה זה שכאילו, באיזשהו מקום, כאילו החיים הובילו אותי ואני לא עברתי את החיים. היום אני מוביל את החיים.
כן.
אני באיזשהו שלא אמרתי, רגע, קאט, אני לא נוסע כל חודש. הייתי נוסע כל חודש לשבוע לחול, בין אם זה אירופה, בין אם זה ארצות הברית, אוסטרליה, כל מיני יעדים. עכשיו, שוב, זה לחיות במטוס, זה לעלות למטוס, זה לנחות, זה לטוס לשיקגו, להעביר הרצאה, לקחת רכבת לבוסטון, משם לזה, וזה שלג, שמש, חם, קר, אתה הולך לאיבוד, מחכים לך, לא מחכים לך, בלגן. וזה לא להיות תייר בארצות הברית, של איזה יופי. לא, אתה רואה את הכל דרך מכוניות ומטוסים, ואתה לא נהנה מהדבר הזה. והרגשתי...
שזה זוהר, אבל בעצם אפל.
כן, ממש אפל, ממש. אני זוכר ממש רגע ברכבת, נוסע לבוסטון, להרצאה, שלג, לבת שלי שהיא מולדת, אני רואה את זה בלייב, בוואטסאפ או בפייסבוק, לא זוכר, מהמשפחה, בסקייפ, וכאילו אני יושב ברכב, אני בוכה, כאילו אני אומר, אבל אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות פה. ואז היה איזה רגע שאמרתי, רגע, בוא ננהל את ההצלחה. אני חושב שזה אולי המפתח, לנהל הצלחה. כאילו ללמוד איך לנהל הצלחה, מה טוב לי.
שילמת על זה מחירים?
ברור. קודם כל, מערכת יחסים שהסתיימה. חוויתי פרידה אחרי 7 שנות זוגיות, שראיתי אותה מאושרת מאוד מאוד מאוד, ומאוד מפרה ומאוד... אבל היה קושי בתוך הבית לפרגן להצלחה שלי. ראו בתוך הבית את הדברים השליליים שבדבר, וזה יצר ריחוק. ואני ממש זוכר גם שאני בסיבוב הראשון שלי בארצות הברית, שנסעתי וקיבלתי חוזה, וזה באמת, זה רגע, זה כאילו, לקבל חוזה לספר בארצות הברית, זה רגע. ולקבל כזו תשובה של, אוקיי, נו, אז מתי אתה חוזר הביתה? או להגיד, קיבלתי חוזה, וזה אומר שאני צריך לטוס שוב פעם בעוד 3 חודשים. עוד פעם? אז שילמתי לזה מחירים. אגב, היום אני בזוגיות חדשה, בריאה, מאושרת, נכונה, מדויקת. לא אמרתי שזה יקרה, אני כבר באיזשהו שלב, כבר הייתי מיואש. ולקח לי גם זמן לדעת, אפילו לקיים דייט, כאילו, כי זה דייט לא שוויוני, כאילו, אני זוכר שגם דיברתי על זה עם ריטה, ואני זוכר שאמרתי לה, איך כאילו, איך יוצאים לדייט עם ריטה? כאילו, מה אומרים? אז מה את עושה בחיים? כאילו, אנחנו יודעים מה את עושה בחיים, כאילו, מה... גם עדי אשכנזי דיברה על זה באיזשהו רעיון לא מזמן, על הזוגיות שיש לה עכשיו, ושבעלה, זה שהתחתן איתו לימים, שאל אותה בדייט, אז איך זה לעבוד עם זה? וכאילו, הוא שאל אותה על העבודה, הוא לא התעלם. אני הייתי יוצא לדייטים, והיו מתעלמים מהעבודה שלי, כאילו, אמרתי, מה, כאילו, לא רוצים לדעת מה אני עושה, אז כאילו, כבר ידעו מה אני עושה, אז לא ידעו איך... לגשת לזה. אבל דברו איתי רגיל, כמו שאת שואלת אותי עכשיו. אז איך זה להרצות בארצות הברית? מה ההבדל בין קהל ישראלי לקהל אמריקאי? איך זה, אתה מאושר מזה שזה בסין? לא יודע, כאילו, רגיל, כמו, זאת העבודה שלי, זו העבודה שכאילו, אז ברור ששיינתי על זה מחירים, אבל היום, כאמור, ואני חושב שזה כאילו התשובה, זה לדעת לנהל הצלחה. נגיד, אוקיי, הצלחה מטלטלת, משנה דברים, בוא ננהל, בוא אני אקבע מתי אני עולה על מטוס ולא יקבעו לי. בוא אני אקבע מתי אני עושה הרצאות. היום באמת, הלוז שלי, פעם זה היה כזה, אוקיי, בוא נכנס בתוך היום. לא, היום יש לי, בבוקר הייתי בטלוויזיה, התראיינתי בערוץ 2, אני עכשיו אצלך, אחר כך אני הולך לשחות, אחר כך אני עם הבנות שלי, וזהו, כאילו זה היום שלי.
יותר רגוע, יותר מרווח.
כן, עכשיו, שוב, כמובן שההצלחה יכולה להוביל אותך לנהל את הדבר הזה. מחר יש לי יום קצת יותר מטורף, שהרצאה בבוקר והרצאה בערב, ועוד איזה רעיון באמצע, ומסיבת סיום של הבת הקטנה, אבל אני פחות דוחס את היום שלי. אני מנהל, אני זה אגב רגע של התבגרות גם, שאתה אומר, בחדר עבודה שלי יש לי 4 לוחות בחיקים, עם מלא 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 רעיונות, כמו איזה כזה מעבדה. ופעם זה היה כזה, אוקיי, וגם זה, וזה, וזה, וגם זה, וזה, 2018, 2019, ואז אמרתי, רגע, אי אפשר הכל ב-2018. יהיו דברים שיחכו ל-2025.
גם את הרשימה צריך לדעת.
כן, בדיוק, ולהגיד, רגע. וזה אגב אולי מענה גם לחלק מהשאלות שאני יודע שאנשים שאלו בקבוצת פייסבוק, שאמרו, אבל איך אפשר להתנהל עם הרבה דברים? אז אחת הסיבות שאני מעודד אנשים לעשות רשימה עם 10 דברים, כי אני יודע שלא כל 10 יתגשמו. חלק ינשרו. זה בסדר שמתוך 10 דברים, 2 תגיד, לא בא לי. אחרי חודשיים של ניסיון, לא בא לי. ואחד יתקל בקשיים, תגיד, טוב, זה אני דוחה לשנה הבאה. וזה, ובסוף תשאר עם 4 דברים. אבל היי, 4 דברים מזזת השנה מתוך 10, זה המון, זה יותר מ-0.
כן. איך אתה מציע לאנשים שההצלחה מפחידה אותם באיזשהו מקום? אני סיפרתי לך קודם על עצמי, אבל אני אחזור על זה עכשיו כשזה מוקלט, שאני התחלתי לעבוד על הספר שלי. ואני דוחה את זה כל הזמן. ונורא קל להגיד, אין לי זמן, אני באמת עושה הרבה דברים אחרים, אבל לא, זה פחד. זה פחד של מה זה יגיד עליי, האם יקראו את זה או לא יקראו את זה, האם זה יצא לי טוב, האם אני יכולה לעמוד בפרויקט כזה, האם אני אהיה סופרת, שזה מאוד מפחיד. אז איך אתה מציע לאנשים כמוני ועוד הרבה אנשים אחרים להתמודד עם הדבר הזה, שהוא תפיסה לא מקדמת?
נכון, שהיא אגב מאוד מאוד, שוב, היא מאוד טבעית והיא לגיטימית, ויש לה מקום, וצריך גם לכבד את זה. גם לי אגב, יש לי ימים, לא רבים, אבל יש לי ימים שאני ממש לא יוצא מהמיטה, שאני בדכדוך נקרא לזה, מכל מיני סיבות כאלו ואחרות, ואני כאילו ממש יומיים במיטה, ואז, ובמקום לכעוס על עצמי, אז אני המון מדבר עם עצמי, לא, כאילו, בראש, ואני אומר לעצמי, במקום לכעוס, אני אומר, אוקיי, יומיים של כיף, יומיים שעכשיו רואים מרתון סרטים, זה כאילו, ואז אני אומר לעצמי, איזה כיף לי שאני יכול, העבודה שהיא מאפשרת לי, לבטל את הלוז בשנייה, כל עוד זה לא התחייבויות עסקיות של הרצאות וכולי, בגישות אני יכול לדחות, ופשוט לשכב במיטה, בבוקר עד הלילה להזמין לי טייק-אווי, ולראות 4 סרטים, איזה כיף. אני כאילו, אני בדיאלוג עם עצמי, ואני ישר הופך את היוצרות ואת התפיסה. ואני חושב, לעזור בכל הכלים הקיימים, ספרים, פסיכולוגים, אני מאוד 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 בעד פסיכולוגים, או כל סוגי מטפלים אחרים שעושים לכם טוב, זאת אומרת, זה מטפלים רוחניים, כל אדם שאתה יכול לדבר איתו ולאבד איתו את הנתונים האלה. ואני חושב שבכלל להקיף את עצמך באנשים טובים, חיוביים, ולדבר איתם על הפחדים, עד שאתה מפורר אותם דק דק דק. אני קורא לזה בספר ההזדמנות, חבורת הקוסם ארץ עוץ. למה חבורת הקוסם ארץ עוץ? אם ניקח את החבורה הזאת ונבחן אותם, דורותי איבדה את דרכה ורצה להגיע לקוסם ארץ עוץ וגם לחזור הביתה. בדרך היא פוגשת איש פח ואריה ודחליל, וכל אחד עם הדפיקויות שלו. זה אין לו לב, זה אין לו פחדן, זה אין להם ווייז. באמת, כאילו, כשלעצמם כל אחד כזה קצת מקרטע, אבל ביחד, חבורה עצומה. שמחים, שרים, רוקדים ומגיעים ליעדם. ואני חושב שיש משהו בחבורה הזאת, ויש לי חבורה כזאת, שממש נקראת בטלפון, חבורת הקוסם ארץ עוץ, שזה אנשים טובים שפגשתי וחיברתי ביניהם, וזו חבורה מעצימה. עכשיו, חלק מהאנשים יותר מצליחים, חלק פחות, חלק שכירים, חלק עצמאים, ואנחנו מדברים על הפחדים, נותנים להם מקום, מאבדים אותם. פחד זה דבר לא רציונלי, אנחנו מפחדים מג'וקים.
כן.
כל הגבוה, ג'וק זה אולי מגעיל, בעיניי גם לא מגעיל, כאילו, אני בבית שאני רואה ג'וק, אני נותן לו להסתובב, אני לא...
לא מעיף אותו.
לא מעיף אותו ולא בועד אותו ולא... לא, אני... הוא יוצא. Mm-hmm. כאילו... כי זה ג'וק, זה חיה, זה עניין של תפיסה. אני לא מפחד מחרקים ונחשים ומהדברים מהסוג הזה. אז, וזה הרבה עבודה עצמית, ואני חושב שצריך לתת מקום לפחדים, לעצור בנקודה שבה אתה רוצה לברוח, וזה קרה לי כמה פעמים. זה קרה לי ממש רגע לפני שהשיר שלנו יצא, גם זה היה נקודה בחיים שחיי השתנו, כי הפכתי להיות כשחקן מוכר, ואני זוכר שצלנו פיילוט, ואז הייתה פגרה, ואני ממש שקלתי ברצינות לעזוב את הסדרה. אמרתי, רגע, עכשיו יראו איך אני משחק באמת, כאילו, שאני טוב או רע, אז גם לא ידעתי שזה יהיה בשידורים חוזרים 15 שנה. מה, יכתבו עליי ברכילות, פפרצי, מה, אני צריך כל היום להיווכן על איך אני נראה, והשיער, והגוף, והזה. והיה לי רגע שאני ממש שקלתי לעזוב את הסדרה, וזה גם קרה לי עם הרשימה. הרגע לפני שהרשימה יצאה, אני ממש ברצינות שקלתי לגנוז את הספר. כי אף הוצאת ספרים לא רצתה את זה. אמרו לי שאני צעיר, הייתי אז בן 37, שאני לא דוקטור, שאין לי באמת הכשרה, שיש זאת אחריות מאוד גדולה, כאילו המון דברים. אני ממש היה רגע שאני שקלתי, אני אגיד, טוב, בוא נשמור על זה, נפרסם את זה בגיל עוד 20 שנה, בגיל 50, 60, 70. ואיזה מזל שלא עשיתי את זה.
ממש.
כאילו, איזה מזל לי, וגם לאנשים אחרים כנראה. אז לדבר, לדבר, לדבר על הדבר הזה כל הזמן, למצוא... למצוא לעצמך את התרופות. כאילו, יש פתרון לכל דבר. אני באמת מאמין שהכל פתיר, זה כאילו, לכאורה זאת סיסמה כזאת היא קלישאתית, הכל פתיר, הכל פתיר. אני באמת מאמין שבחיים למעט שני הדברים של רעידת אדמה שעכשיו התקרה תיפול עליי, ואו לא עלינו מחלה קשה, שאין לה, אין לה תשובה, הכל בחיים פתיר. הכל.
טוב, אז אני חושבת שלסיכום, משהו שגם חשוב לי להזכיר אותו, זה שכשמדברים על חיים שהם חיים מאושרים, אז יש כמה מרכיבים שהזכרנו אותם גם בכמה פרקים, אבל יש את כל מה שקשור לרגשות חיוביים, של להרגיש טוב ביום-יום שלי. יש את מה שנקרא engagement, מעורבות במה שאני עושה, כמה אני קשורה ליום-יום שלי, לעשייה שלי, לעבודה שלי. יש את המרכיב של מערכות יחסים, שגם נגענו בו, שמרכיב את ההצלחה, ויש שם כל מיני השפעות שקורות בהקשר של מערכות יחסים. יש את המרכיב של המשמעות, של כמה מה שאני עושה הוא משמעותי לי, הוא חלק ממטרה גדולה יותר. ויש את החלק של ההישגים, של זה שאני באמת רואה את עצמי הולכת ומצליחה. והיום נגענו במרכיבים מסוימים מתוך העניין הזה של האושר, גם בעניין של הישגים. איך אנחנו מתמודדים עם ההישגים שלנו כשהם כן מצליחים? מה זה עושה לשאר המרכיבים באושר שלנו?
כן.
ליכולת שלנו להיות באמת בתוך זה ונוכחים, ולא בכותרות, ברעיונות, באיך אנשים אחרים תופסים את זה. ואני חושבת שזו שיחה שמאוד חשוב שעשינו אותה, כי הצלחה מבחוץ לא תמיד נראית כמו הצלחה מבפנים, ולי היה מאוד חשוב לתת את התמונת עומק שהיא לא רק זוהרת ולא רק שחורה, אלא באמת יש כאן חוויה מורכבת של הצלחה, זה לא רק דבר חיובי.
כן.
מה אתה לוקח מהשיחה שלנו?
קודם כל, היה לי מאוד כיף איתך ולדבר על הדברים, כי באמת זה משהו שלא עוצרים לדבר עליו. אני חושב שחשוב להראות לאנשים את המורכבות של מאחורי הכלים. לא צריך לפחד מזה, זאת אומרת, מהשינוי. כאילו, אנשים מפחדים משינוי באופן טבעי. כאילו, אנשים לא מתפטרים ממקום עבודה, כי מה יהיה? אני למשל עזבתי את העיתונות אחרי 24 שנים, ולקח לי 3 שנים לעזוב את העיתונות. 3 שנים, כאילו, ולא הצלחתי להתפטר, כאילו, מהמון סיבות, כי מעמד ומשכורת מאוד יפה, ואופק שהיה לי, ורציתי לעזוב, ואז הבנתי, בתהליך ארוך מאוד מאוד, עם שיחת עם חברים ופסיכולוג ועם עצמי, בעיקר עם עצמי, אמרתי, הבנתי שזה בסדר, שאני יכול לעזוב, שאני כבר בניתי לי את האלטרנטיבות הכלכליות והעסקיות, וגם הבנתי שתמיד אני אוכל לחזור לעיתונות. אולי לא עיתון שעזבתי, אולי אותו תפקיד, אולי אותו מזכורת, אבל כל עיתון ישמח לקבל אותי היום לעבודה, כל אתר אינטרנט ישמח לקבל אותי, אולי אפילו בתנאים יותר טובים, אולי אפילו לתחומים יותר מעניינים. אני יכול להגיד לך שאני בעיתון שעבדתי בו, העיתון האחרון, באמת, הם גם חוו קושי לקבל את זה שגדלתי. קודם להגיד, יואו, יש לנו בעיה יובל אברמוביץ', מגניב, אנחנו יכולים כל שבוע לבקש ממנו מאמר על הגשמה וזה, במשכורת שאנחנו משלמים לו, נלחמו איתי, לא, אתה תכתוב מה שאתה כתבת לפני 10 שנים, אמרתי, אבל חבר'ה, אני כבר במקום אחר, גדלתי. אני זוכר שאמרתי לעורך שלי, אמרתי לו, אתה יודע, אתה כמו אבא, שמסרב להבין שהילד שלו כבר בן 18, קום לקנות לו קונדום, קונה לו מסעית ומטוס. תביא לי קונדום.
צעצוע.
כן, צעצוע, כן. אני כבר גדלתי, כאילו אני לא... כל העולם רואה את זה, רק אתה לא רואה את זה. וזה היה הנקודה שהבנתי שאנחנו צריכים להיפרד. ונפרדנו.
אני ממש מעריכה את זה ששיתפת וחשפת פה דברים שהם לא מובנים מאליהם, באמת חוויות אישיות שלך, וזה באמת לא מובן מאליו, ואני רוצה להגיד לך על זה תודה. אם אני מנסה להרוז ככה נקודות פרקטיות שדיברנו עליהן, שעלו מתוך השיחה, ואני חושבת שאפשר ללמוד ממך, אז קודם כל דיברת על לנהל את ההצלחה, של להבין שגם זה שאנחנו מצליחים לא אומר שאנחנו צריכים להיות קורבן, שוב, של הדבר הזה, של הלוז העמוס, של הרושם, של המוניטין, אלא אנחנו יכולים לבחור כמה מזה אנחנו רוצים וכמה לא. דיברת על התפיסה, state of mind, של דברים הם אפשריים, הכל פתיר, אפשר לנסות, אם לא דרך אחת, אז דרך אחרת, אם לא בן אדם אחד, אז בן אדם אחר, אם לא עם הוצאת ספרים, אז בהוצאה עצמית. כלומר, העניין הזה של יש המון 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 דרכים להגיע לנקודה מסוימת, ולא רק קו אחד ישר שהולך מנקודה A.
וגם לשחרר לפעמים חלום, זה גם בסדר. לפעמים לשחרר, זה כן, אגב, משהו שאלה בקבוצת פייסבוק ששאלו, ומה יהיה לבושתנו אם לא נצליח? אתה לא נצליח. כאילו, זה גם בסדר, לא כל דבר לשחרר אותו גם באהבה. לשחרר את זה פעם אחרת או בכלל לא.
כן, מדהים. עוד דבר שדיברנו עליו זה העניין של לא להיות מושלם. כלומר, אם זה שההצלחה הולכת ועולה, להישאר עם המרכיבים האנושיים של בודד לי לפעמים, קשה לי, כאן אני לא מצליח, זה כואב כשנותנים לי ביקורת מסוימת, אבל אני גם מסוגל לשים אותה בעצמי בפרונט ולהגיב עליה. זה גם מרכיב מאוד מאוד חשוב שאתה עושה עם הקשר להצלחה. אז תודה רבה, למדתי ממך המון.
ובאמת אני מזמין את מי שצופה בנו באמת לקרוא את הספרים ולבוא להרצות, כי מן הסתם גם אני מרחיב על הדברים, על כל השאלות האלה, אם באמת יש תשובות לכל השאלות שעלו בקבוצה ולא הספקנו כמובן להתייחס לכל הדברים.
ולכם הצופים והמאזינים, אני גם רוצה להגיד תודה שהגעתם לעוד פרק בפודקאסט חושבים טוב. אני הייתי יהודית קץ, ואני שמחה לספר לכם שהגענו כבר ל-85,000 האזנות בחודש לתוכנית, שזה אגב הצלחה, משהו שאני עובדת עליו קשה לשתף אותו ולהגיד אותו, זה גם חסמים שאני מתמודדת איתם, אז הנה, אמרתי את זה. מוזמנים גם להרצאות הקרובות שלי ב-16 ביולי מיינדפולנס בתל אביב וב-18 ביולי בירושלים, ויכולים לעקוב עוד בעמוד. אגב, הרשימה, אני גם אצעק חלום אחד שיש לי, אם כבר המון אנשים מאזינים וצופים. אני מחפשת עוזר או עוזרת אישיים שיעזרו לי בפעילות שלי בשלל הענפים, החל מדברים כמו אדמיניסטרציה, אבל גם מה שקשור לכתיבה וחשיבה על אסטרטגיה ושיפור של תכנים. אז אם אתם חושבים שאתם מתאימים, אני אשמח שתכתבו לי מייל, אל תתקשרו באמת יותר מדי טלפונים, אבל תכתבו לי מייל, לא עם קורות חיים ודברים פורמליים, אלא למה אתם חושבים שיהיה לנו כיף וטוב לעבוד ביחד. יופי, אז תודה רבה, 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 יובל, תודה לכם המאזינים, ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. ביי ביי.